צהריים טובים. אנחנו ברוך השם זוכים להתקרב לחתונה. 3 ימים לפני החתונה, 2 יומים לפני החתונה, 1 יום לפני החתונה. סופרים שעות, שומרים דקות. אנחנו כל שנה ושנה זוכים להגיע ליום הזה. זה לא יום רק של היסטוריה. זה יום שבאמת אנחנו נפגשים באופן הכי ממשי עם הקדוש ברוך הוא. מכוח היום הזה אנחנו יונקים את התורה של כל השנה, כן? לכן יום כל כך גדול. ואולי בחרתי לעסוק במצווה אחת, בנקודה אחת בתוך מתן תורה, שבהסתכלות פשוטה נראית נקודה, הייתי אומר, משנית בכל הנושא של מתן תורה. וזה מצוות ההגבלה. מה זה ההגבלה? בהמשך נראה בפסוקים. עם ישראל עומד מסביב להר סיני, משה עולה לקבל תורה מסיני, ויש מצווה מיוחדת, בהמשך נראה כמה התורה מפרטת אותה, מצוות הגבלה, מצווה, וזה איסור גמור, אל תעלו להר סיני. כן? אז אפשר להסביר את זה באופן הפשוט, שזה, כן? הר סיני מקום קדוש, כן? משה עולה להר סיני, מדרגה מאוד עליונה. עם ישראל, כן, הם לא במדרגה כל כך עליונה כמו משה רבנו. כן? אז הם לא יכולים לעלות להר, אבל זה דבר, אפשר לתת לו פרופורציה משלו. בסדר? הנה, עם ישראל לא יכול לעלות להר סיני, כי הר סיני זה מקום כל כך קדוש, כל כך עליון, ועם ישראל הם לא במעלה כל כך עליונה, אז הם לא יעלו. אבל אם נתבונן בפסוקים, בוא נראה דבר פלא. הדבר הכי מפליא בכל הנושא של ההגבלה הוא כמה התורה מעריכה. פעם שנייה, פעם ראשונה, מכפילה ומשלישה. הלוך וחזור, הלוך וחזור את נושא ההגבלה. למה זה פלא? כי יש נושאים שאני מבין למה מדגישים אותם, למה חוזרים וחוזרים וחוזרים וחוזרים. אבל המצווה הזו, בסדר, זה לא עיקר המתן תורה, זה עיקר המתן תורה. לא, עיקר המתן תורה לקבל תורה. זה שעם ישראל לא יכולים לעלות להר, הבנתי. אבל זה כל כך עקרוני? בהסתכלות פשוטה? לא כל כך עקרוני. בואו נתבונן לפסוקים, ואם תשימו לב, בואו נספור כמה פעמים, ובאיזה הדגשים, התורה מדגישה את הנושא הזה של ההגבלה. אל תעלו להר סיני. אז בעצם יש לנו בדף, אחר כך אולי נפתח את הפסוקים בפנים. הנה. בעצם פעם ראשונה שאנחנו רואים את הנושא של מצוות ההגבלה, זה פסוק י' א'. פסוק י' א', השם אומר אל משה, נתחיל עם פסוק י', ספר שמות, פרק י' פסוק י'. מי שיש לו תנ"ך כדאי לראות את זה בתנ"ך. שימו לב מה התורה עושה מסוגיית ההגבלה. כמה זה עקרוני, כמה זה מהותי. פסוק י', ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשת היום ומחר וחיפשו סמלותם. כן, התקדשות, זה נקודה אחת. פסוק הבא, ויהיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. כן, הכנה, עוד 3 ימים יהיה מתן תורה. פסוק י' ב', והגבלת את העם סביב לאמור, ישמרו לכם עלות בהר, ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר יומת. הבנתי. יש אסור ויש עונש. פסוק הבא, עוד פעם, תראו איזה עריכות. לא תיגע בו יד. זה כבר פלא. מה? בסדר. זה הזמן. זה הזמן לדבר על הנושא הזה. עכשיו אנחנו כולנו בהתרגשות. לקראת החתונה. תראו איזה עריכות. לא תיגע בו יד, כי סכול יסכל, או ירו ירא. אם בהמה עם איש לא יחיה, ממשוך היובל, הם יעלו בהר, כן? שימו לב. פסוק כ', וירד השם אל הר סיני, כדאי לכם לראות בדילוגים, הפסוקים. וירד השם אל הר סיני אל ראש ההר. ויקרא השם למשה אל ראש ההר, ויעל משה. עוד פעם, פסוק כ' נראה לנו מיותר לגמרי. מה כתוב בפסוק כ' ויאמר השם למשה, רד העד בעם, פן ירסו אל השם לראות. מה זה פן ירסו השם לראות? לכאורה זה אותו דבר. מה הכוונה? שלא התקרבו. זה כבר מיותר, הבנתי. פעם אחת אמרת. אתה אמרת והסברת מה העונש ופירטת את העונש עוד פעם, כן? פסוק כ"ג, ויאמר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני. זה פסוק בכלל תמוע. זה פסוק שמשה אומר למי, מי אומר למי את הפסוק הזה? זה דבר פלא. הרי השם ציווה את משה לא לעלות. ומה הפסוק הזה אומר? זה פסוק תמוע בפני עצמו. משה אומר אל השם, ומה הוא אומר? לא יוכל העם לעלות את הר סיני, כי אתה העדות הבנו למור, אגבל את העם. אז מה השם מחדש? מה משה מחדש לקדוש ברוך הוא? מה משה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? מה נאמר כאן? כאילו, ומה, להסכים עם הקדוש ברוך הוא? מה בא לומר? תלה פלאים. תראו איזה עריכות ואיזה, מכל הכיוונים אנחנו עוסקים מהגבלה. פסוק עבד ה' ויאמר אליו השם, לך רד ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והכהניים, והעם אל ירסו לעלות אל השם פן יפרוץ בו וכו'. אז כמה פעמים? פחות שלוש פעמים, אם לא ארבע פעמים, מוזכר מצוות הגבלה. פלא. פלא. זה מראה לנו שזה נקודה עקרונית. לנו זה נראה כרגע, זה רק סור מרע כזה. כן, בסדר. מה עקרוני? מה הנקודה העקרונית כאן? כדי שלפני שאנחנו נענה לשאלה הזו, נתבונן במקום מספר 2, וזה הגמרא במסכת שבת, דף פי זין. בסדר? גמרא נפלאה, שהיא בעצם, היא באה לענות על קושי אחר בפסוקים. יש קושי, אם נלך אחורה בפסוקים, פסוק ח' ופסוק ט'. בוא נתחיל מפסוק ז'. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישב לפניהם את כל הדברים אשר ציווה הוא השם. פסוק ח', ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, פסוק ידוע, כל אשר דיבר השם נעשה. וישב משה דברי העם אל השם. אז מה? בוא נתמקד בסוף הפסוק. מה משה עושה? מודיע לקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר, כל אשר דיבר השם נעשה, אנחנו מקבלים עלינו את המצוות. הבנתי. פסוק הבא הוא פסוק מוזר, והגמרא לא מבינה את הפסוק הזה. ויאמר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, ועבור שמע העם בדברי עמך, וגם בך ימינו לעולם. גם הרשע של הפסוקים צריך להבין מה האמירה המיוחדת, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, משמע שהנקודה הזאת שיש כאן ענן זה נקודה עקרונית. מי שרוצה להיין, יש הרב קוק מסביר את הנקודה הזאת, שדווקא העמימות יש בה ערך עליון, לפעמים אור, מי שניסה להסתכל על פרוז'קטור, פרוז'קטור ככה, אי אפשר. אב וענן זה עננות מסוימת שיש בה חיוביות, אבל זה לא הנושא היום, מי שרוצה להיין, הרב קוק מסביר את זה. אבל סוף הפסוק, הבנתי, השם אומר אל משה, ויגד משה את מה? את דברי מי אל מי? דברי העם אל השם, אני לא קורא טוב? מי אומר למי? ויגד משה אל דברי העם אל השם. הרי הפסוק הזה עוסק במה? במה שהשם אומר אל משה. הפסוק מבלבל אותנו. כבר, הנושא הזה של כל אשר דיבר השם נעשה כבר נאמר לפני כן. אז מה זה עוד פעם? ויגד משה. פסוק מוזר. כן? זה מה שהגמרא שואלת במסכת שבת דף מ"ז, כן, גם הגמרא עצמה לא בהיר מה הכוונה, אבל זה תוכן הדברים. אני קורא את הגמרא במסכת שבת, וישב משה דברי העם אל השם, בכתיב, מה זה בכתיב? עוד פעם, כלומר לא רק בפסוק י"ח, גם בפסוק ט', עוד פעם, ויגד משה דברי העם אל השם, בכתיב, עוד פעם, ויגד משה דברי העם אל השם. שואלת הגמרא, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה? ומה אמר למשה לישראל? ומה אמרו ישראל למשה? ומה השיב משה לפני הגבורה? תשובה? זו מצוות הגבלה. לא הבנתי כלום. בקצרה נגיד, בעצם הגמרא אומרת, לא מובן כאן, יש כאן דו שיח כפול שהתורה לא מסבירה לי. כלומר, כן? ויגד משה לדברי העם אל השם, איזה דברי העם כאן? מה כאן? איזה מסר מתן שהוא לא כתובה בגמרא? לא כתוב כאן. מסבירה הגמרא? יש לנו כלל, אין מקודם ומוחר בתורה. רק בקצרה, נגיד, מתוך הפשט, נצא מתוך הפשט, אחר כך לעניינים יותר עמוקים. באמת, מה שכתוב, ויגד משה את דברי העם אל השם, איזה דברי העם? את דברי העם שעוד מעט בפסוקים הבאים, עוד מעט בפסוקים הבאים, נגלה אותם. מה זה דברי העם? שעם ישראל מקבל על עצמו את מצוות הגבלה. כלומר, וזה מה שחזל דורשים. ככה מסביר רשי במקום, מקום מספר 3. יש כאן דבר שעם ישראל אומר, אבל לא כתוב מפורש, ככה חז"ל לומדים, ויג את משה דברי העם, מה העם אומרים? לא רק שאנחנו מקבלים על עצמנו מצוות, עוד דבר מיוחד. שני דברים עם ישראל קיבלו על עצמם מתן תורה. מצוות, ועוד דבר, אנחנו מקבלים על עצמנו לא להתפרץ. מאוד מעניין. כאילו זה שני הקבלות העקרוניות, נעשה ונשמע, ולא לעלות להר. זה חייב, מי שאל אתכם בכלל, מאוד מעניין, כאילו זה יוזמה שלהם. כן? כנראה שזה הפשט בפסוק כ"ג. תסתכלו, שאלנו על פסוק כ"ג, ויאמר השם, ויאמר משה אל השם, לא יוכל העם. שאלנו, מה משה עושה? אומר, צפת, ברור, לא יוכל העם, הרי זה מה שהשם אמר. כן? פסוק כ"ג. זה פסוק שאין לו שום הבנה, רק מקצרה, מתבאר שזה הכוונה. השם, משה אומר אל השם, העם קיבל על עצמו, דע לך. אתה אמרת על העם, לא לעלות, לא להתפרץ. דע לך, העם קיבל על עצמו. כלומר, זה משה מעביר לקדוש ברוך הוא, זה כמו לפעמים בצבא יש דבר כזה, כן? מעבירים פקודה, והמפקד אחר כך, אחרי שקובל, קובל, התקבל, התקבל, וכן, בקשר, מלמטה למעלה, כן? אותו דבר גם כאן. כן, יש, עם ישראל מקבל, ואז משה בפסוק כ"ג אומר, מה אומר? הם מסכימים. למי אומר? להשם. טוב. אבל באמת מה העקרוני? בסדר? עד עכשיו ככה, אבל באמת מה, למה כל העסק הזה? בשביל מה לנו את כל המהלך הזה של הגבלה, הגבלה? זה לא נשמע לנו נקודה עקרונית. באמת לדבר הזה יש הרבה הסברים. לא ניקח שני הסברים עקרוניים. הסבר אחד, אומר השם ישמואל, יסוד מאוד חשוב. נאמר אותו ככה בעל פה, בתקצירת העומר. אומר השם ישמואל, סוד מאוד מאוד יסודי. שבאמת עם ישראל בטבעו יש לו טבע, הוא שואף לקדושה, הוא שואף, כשהוא רואה לפניו תורה הוא רץ קדימה, לא שואל שאלות, זה הטבע שלו. ישראל זה הטבע שלו, רץ, לא שואל, תפרץ. וכשאומרים לו חכה, יש מדרגות, זה קשה, זה קשה, זה כל כך קשה, אז שבעצם זה נגד הטבע. זה נגד הטבע להגיד לאדם חכה שוויה, שוויה, זה... אתה כאן, חכה, שמת כיפה, יפה מאוד, לאט לאט, יש מדרגות, לא יכול לעלות להר, אתה לא משה רבנו. כשבא משה רבנו ואומר לעם, אתה לא משה רבנו, זה מפלה, זה יכול לגרום למשבר. זה לא פשוט שעם ישראל יגיד, אנחנו מקבלים על עצמנו. למה? זה מעלתם של עם ישראל. לעומת הגויים, שזה לא הטבע שלהם, אבל אומר השם ישמואל, דבר עמוק, זה הטבע שלנו, אנחנו רוצים עד הסוף. אנחנו לא בקדושה, אנחנו לא בבינוניות. אנחנו לא מסתפקים במועט, אנחנו הולכים עד הסוף. ולכן, כשבא משה רבנו בשם הקדוש ברוך הוא ואומר, חבר'ה, אתם קבלים תורה, אבל אתם עדיין לא מדרגת משה רבנו, זה יכול לגרום למשבר גדול. טוב, שמע, אני לא יכול, אני עוזב את המכון, לא יכול. מה, אתה אומר לי שאני רק כאן ולא שמה? לא, זה מוגרם למשברים, לא. לא, לא, הם עומדים במשבר הזה. אומר השם ישמואל, זה ניסיון. זה נראה משבר קטן, אבל זה לא פשוט. שבני ישראל באו בדמיון שלהם, כן, הולכים עם משה, יחד עם הרב. מה הדמיון שלהם? הולכים, מהלך יחד עם כל הקרבנים, עולים למעלה, מקבלים תורה, אין הגבלה, רצים קדימה איך אומרים? רצים ליד. לא, אתם לא יכולים להגיע לגמרי ליד, נגיד ככה. נכון, אתם קולטים, משה קיבל תורה מסיני ושרה, נכון? אבל, ודאי אתם קובלים תורה. אבל יש מדרגות. אז הניסיון הזה הוא ניסיון עקרוני. ודרך אגב, לפי זה מובן, למה, אומר השם ישמואל, למה הנקודה הזאת של בני ישראל אומרים, ויגד משה את דברי העם אל השם, מסביר השם ישמואל דבר מאוד עמוק. מה דברי העם? איזה דברי העם מדובר כאן? פסוק תתבר. הכוונה, אנחנו אומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו להתקדם בשלבים. אנחנו מקבלים על עצמנו את ההגבלה. מקבלים על עצמנו את ההבנה שאנחנו יודעים את מקומנו. היודע את מקומו זה נקודה מאוד חשובה לקבלת התורה. אם אתה לא יודע את מקומך, תורה לא תקבל. אתה רק תהיה בערפל, תהיה בדמיונות, ברוך השם, דמיונות אינסופיים, אבל תורה אמיתית לא תיבנה בך. כן? אם ככה באמת, לפי השם ישמואל, אנחנו מבינים למה התורה מעריכה בזה. אבל זה לא סתם מצווה שלילית. זה לא סתם מצווה שאומרים, טוב, אל תעלה להר. אל תעלה להר זה תנאי בקבלת תורה. זה לא רק שאם תעלה להר יהיה לך עונש. זה חינוך עקרוני. מה החינוך עקרוני? כשאדם יודע את מקומו, מבין את מצבו, כן? והוא יודע, בענווה, הוא ניגש בענווה, למציאות, הוא אומר, אני מצד אחד שייך, מצד שני אני מבין את מקומי, זה המתכונת לגדול בתורה. זה המתכונת להתקדם, כן? דבר אחד, הרב קוק לוקח את זה למקום, כמעט הייתי אומר הפוך. זה דבר מאוד מעניין. בואו נראה. מקום מספר 6. נהפוך את הדף, מקום מספר 6. וכאן הרב קוק מסביר לנו את היסוד של מצוות הגבלה, בכיוון אחר. דבר אחד, נגיד בקצרה, זה פסקה ארוכה, חלקם נקרא, חלקם נגיד בעל פה. יסוד אחד אומר לנו הרב קוק, והוא, לא סתם רק משה קיבל תורה. למה לא? שאלה, פה נשאל שאלה. למה לא כל עם ישראל קיבל תורה? למה לא כל עם ישראל קיבל תורה? למה משה קיבל תורה, מסרה, מסרה, מסרה? תשובה פשוטה. כי התורה, זה לא סתם, זה לא דבר רוחני. זה לא מיסטיקה רוחנית. זה דבר, זה תיקון עולם. זה מהפך רדיקלי בעולם. וזה מגיע עד קצה האצבעות. מה זה תורה? שמגיע עד כדי מצוות. כן? זה מגיע עד קצה הפרטים של הלכות גיטין. כן? זה דבר, כן? התורה היא לא יכולה להתקבל במדרגה בינונית. התורה חייבת להתקבל בדרגה הכי גבוהה. מה זה מדרגה הכי גבוהה? קוראים לזה חזל באספקלריה מהירה. מה זה אספקלריה מהירה? זה מדויק. זה מדעי עד הסוף. כן? התורה שיכולה לתקן את העולם, רק היא מתקבלת בשיא הגדולה שלה. בלי שום דמיונות, ובלי שום בערך, ובלי שום אולי, באמת הכי גדולה. ובאמת רק משה רבנו יכול לקלוט את האמת בשיא גדולה. משה רבנו דמות אחרת לגמרי. 40 יום ו-40 לילה לא אוכל. זו דמות מיוחדת. כן? כתוב, מי שרוצה יסתכל לכוזרי, מאמר ראשון, אם אני לא טועה, פסקה כף זין, שם הוא מתאר מה מיוחד. משה רבנו הוא דמות אלוקית לגמרי. הוא מייצג לישראל, הוא דמות שבאמת יכול לקלוט את האמת בשיא תארתה. והוא כבן אדם יכול לבוא, מי? משה קיבל תורה מסיני, ומוסר אותה ליהושע וכו' וכו'. זה נקודה אחת. עכשיו, אומר כאן הרב קוק, מה תפקידנו בכוח? מה תפקיד עם ישראל במתן תורה? אומר הרב קוק ככה, שימו לב, אני קורא בפסקה השלישית, והשאיפה, בסדר? אתם רואים איפה אני נמצא? והשאיפה זה בעמודה הראשונה, כן? פסקה הרביעית. בסדר? והשאיפה. אני אגיד את זה בעל פה, ויש כאן סוד מאוד עמוק, ואותי הוא הפתיע, מה שככה, הסוד של הרב קוק אומר. אומר הרב קוק, מה הבעיה שעם ישראל יעלה להר? מה הבעיה? זה לא הבעיה מצד הקדושה, שאם יעלו להר, ההר יתפרק, או עם ישראל יתפרק, זה לא הנקודה. עם ישראל, הוא מקבל את התורה, אם הוא יעלה להר, אז יהיה לו רק, הוא רק ידע מה השם רוצה. אבל הוא יאבד את השאיפה הטבעית לקדושה. אני חוזר על המשפט. כלומר, לא מספיק לדעת מה השם אומר. זאת אומרת, אם עם ישראל היה רק, מה זה להיות דתי? לדעת מה השם אומר. אומר הרב קוק, מצב כזה, התורה לא תתיישם, שום דבר לא יצליח. כי באמת, לא הופיע כאן שאיפה פנימית, הרגשה פנימית, אני רוצה את האמת האלוקי. אני רוצה, זה מתאים לי, זה טוב לי, זה כיף לי. התורה מתוקה, כן? עכשיו שימו לב, אומר הרב קוק ככה. כאשר יש מקום מסוים, יש פן מסוים, שאין מקום לפרטיות. יש מדרגה, כן? יש רובד מסוים, ונקרא לרובד הזה הר סיני, שאין בו שום מקום לשאלה אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אתה רואה, זה מתאים לך או לא מתאים לך. זה השם, זה דבר השם, מול הקדוש ברוך הוא. כשמדובר במדרגה שלומד ממש ממש מול הקדוש ברוך הוא, נקרא לזה מדרגת משה, אין מקום לשום שאלות פרטיות. באמת אצלנו משה רבנו, הוא רק כל ההוויה שלו, כל המציאות שלו, רצונו של השם. אין מקום לשאלה איך אתה מרגיש. אין מקום לשאלה אם אתה באופן טבעי, אתה מקבל את זה, איך אתה קולט את זה. כן. עכשיו שימו לב. אומר הרב קוק יסוד מאוד חשוב, רק נראה את זה בפנים. אם עם ישראל יעלה להר, אז מה הבעיה? אתם יודעים מה יקרה? הוא יאבד, אומר רב קוק, נגיד זה בשפה פשוטה, הוא יאבד את הנקודה הכי חשובה, שזה, יש לעם ישראל טבע, שאיפה פנימית לקדושה. שאיפה פנימית לקדושה, שהיא המנוע לכל דבר. חוץ מזה שאני יודע מה השם אומר, יש עוד דבר, זה שני עניינים שונים. יש את הידיעה והאמונה החיצונית. כן, השם אומר א', ב', ג'. חוץ מזה, יש לי טבע. הטבע הזה, הוא השאיפה הפנימית. זה דבר טבעי, שהוא באמת לא דבר אפשר להגדיר אותו. כן? הצמאון אל חי, זה דבר שאפשר להגדיר אותו? לא. זה אפשר, דבר שאפשר ליישם אותו? אם השמאון אל חי אפשר לקיים מצוות? לא. אם הצמאון אל חי אפשר באמת להצליח? לא. אבל מצד אחד, ודאי לא מספיק צמאון. ודאי לא מספיק ההרגשה של קדושה ורוממות וטהרה. אבל בלי זה, אי אפשר להצליח. כלומר, אם היה מצב שעם ישראל, כל כולם היה פסיבי, מה הכוונה? כל ההרגשה תהיה, זהו, השם רוצה. זה לא משנה איך אני מרגיש, זה לא משנה איפה אני מול זה, לא משנה איך אני חווה את הדברים. יש דבר השם, השאר אפס. אומר הרב קוק, במצב כזה, כל המהלך של מתן תורה לא יכל לצאת לפועל. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תשארו למטה, אתם יודעים למה? לא בגלל שאתם נמוכים. הרב אומר בדיוק הפוך, היה אפשר להגיד שצריכים להישאר למטה, כי אתם לא מספיק צדיקים. אתם לא מספיק רציניים. אומר בדיוק הפוך. אתם צריכים להישאר למטה, כדי שהתורה, כדי שיהיה עומר אנושי שיקבל את התורה. מה זה עומר אנושי בשפה שורה? הרי ידוע בחז"ל שמתן תורה זה נישואין. שני צדדים. בוא נשאל שאלה. זה נכון? בהסתכלות פשוטה זה לא נכון. זה חד צדדי כאן. מי מתחתן עם מי? כלומר, יש כאן מעשה אלוקים, ומה תפקיד של עם ישראל למתן תורה? לקבל. אז זה נראה חד סטרי. כן? זה רק צד אחד שנותן הצד השני. אומר כאן הרב קוק, בהמשך נראה את הדברים, דבר פלאי פלאים. לא. יש כאן חיבור של שני יסודות, שביחד נקרא לזה חתונה. זה החתונה. חזרנו קוראים למה שאמרנו, למתן תורה לחתונה. מהי החתונה? זה החיבור של הטבע שלנו לקדושה, עם השכל של משה רבנו. אבל אם היינו מקבלים את השכל של משה רבנו, שום דבר לא יצא לפועל. לא עם, לא מצוות, לא כיבוש הארץ, שום דבר. למה? כי היינו מאבדים את האיזוזיות של הטבע. את העוצמות הטבעיות שלנו. כל הפסיכולוגיה שלנו, כל המציאות החיים שלנו הייתה, הרוחנית, הייתה מחיקת הרגשות הפנימיות הרוחניות שלנו. במצב כזה עם ישראל לא יכול לזוז. במצב כזה עם ישראל לא יוכל להוציא לפועל את האמת הגדולה. בוא נראה את זה בפנים. אומר הרב קוק, זה פסקה די קשה, רק אני אמרתי לכם את זה ממש ככה, ועל פה נקרא כמה שורות. והשאיפה, של מי? בואו נראה. למי? שאיפה של עם ישראל. לולא שבכוחה הפנימי הכמוס, יש בכל אותו שיעור הגובה האידיאלי שיש בציור. כשהרב קוק אומר ציור הכוונה, ציור זה שכל. שני דברים. שכל, מה הקדוש ברוך הוא אומר. עוד דבר, מה יש בלב שלי. כן? אומר הרב קוק, קודם כל נקודה עקרונית, דע לך, הקדוש ברוך הוא נתן בנו בטבע שלנו את הקדושה הזו. באמת מצד הקודש, מצד הקדושה, מצד התארה שלנו, כן? זה נמצא בטבע שלנו. ואם זה לא היה בטבע שלנו, לא היינו יכולים לקבל את התורה. על זה נאמר שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע. למה הם היו חייבים להגיד נעשה ונשמע? ומה מתבטא נעשה ונשמע? זה הטבע שלנו, אנחנו רוצים את התורה. התורה מתאימה לנו, היא בונה אותנו, היא מרוממת אותנו. לכן אומר הרב, באמת אם השאיפה, היא הייתה יותר נמוכה, כלומר, שאיפה, הכוונה, הדבר הטבעי, שאיפה הטבעית, היא הייתה שאיפה נמוכה, אז לא מספיק שאנחנו יודעים הרבה הרבה תורה, חמור לא עושה ספרים. אם זה היה חמור לא עושה ספרים, אומר כאן הרב קוק, לא היה אפשר לבוא על ידה אל אותה מגמה ציורית, גם באלפי דור. מה הכוונה? בעברית פשוטה, גם אלף שנים לא היינו מצליחים ליישם את התורה. אם זה לא היה טבעי, אם זה לא היה מתאים לנו, אם זה לא היה מתוק לנו, אז גם אם היינו אלף שנים, לומדים, 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 לא יעשה מזה כלום. כך אומר הרב. אומר הרב, אבל מפני שהשאיפה וחשק הרצון לתכליתיות העליונה, מה הכוונה? אנחנו מדברים על הנקודה הטבעית שבאדם, של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הטבע ושאיפה לקדושה. קבועים אמא באומה הקדושה של קודש העולם הוא מנת גורלה. שימו לב, הרב קוק קובע כאן עובדה. מה הנקודה? השאיפה היא קבועה, לא רק קיימת, היא קבועה. אם נקלף כמה קליפות, נגלה שהשאיפה לקודש קיים בנו, טבעי לנו, הוא קיים בפנים. אומר כאן הרב, זה גורל, אתם רואים? זה מנת גורלה של עם ישראל. זו גורלנו. אשרינו מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו. אומר הרב, ואם הביטוי, אומר הרב, לא מספיק לשאוף, כי זה דבר שלא יכול, זה לא שכל. זה לא יכול לתקן עולם. כלומר, ודאי שהטבעיות הזאת לא יכולה לתקן את העולם. נכון? למה? כי זה לא מבורר, זה לא מצוות. צריך את משה רבנו. אם יש לנו רק את הטבעיות, בלי משה רבנו, וכוחו של משה רבנו, זה שהוא יודע בצורה מדויקת איך לקחת את ההרגשות הרוחניות, וזה לא נשאר באוויר כמו ענן. זה מגיע לרמת דיוק עד קצה האצבע. עד כדי כך שכתוב בהלכה איך לגזור, נכון? נכון? אז האצבע. הקדושה זה לא דבר כזה ענן וערפל. זה כוחו של משה רבנו, לקחת את הדברים הרוחניים, ולהראות איפה הדברים מתיישמים עד הסוף. זה ציורו של משה רבנו. מה זה ציור? ציור זה דבר מדויק, כן? יש גבולות לכל דבר, לכל פרט יש את מקומו. אומר כאן הרב. נדלג. וההתאמה הזאת, למטה. אתם רואים? וההתאמה הזאת בפסקה האחרונה בעמודה הראשונה. וההתאמה הזאת של הציור האלוהי במבוקשה של תורת חיים. והשאיפה הפנימית של נשמת ישראל לגשם את המגמה האלוקית, יש כאן התאמה של שני דברים. שכל עם הטבע. אומר הרב, נפגשה פגישה ציור, יש כאן פגישה. יש כאן דייט. מה הדייט? מה נפגש עם מתן תורה? אומר הרב, פגישה ציור במגמה. מה פירוש המילה מגמה? מגמה, הכוונה, זה השאיפה שלנו. זה השאיפה הטבעית שלנו. ומגמה בציור, זה דו סטרי. שימו לב. השכל, ידיעת, האמת, דבר השם, בידיעה השכלית, נפגשת עם הנקודה הטבעית, והנקודה הטבעית נפגשת עם האמת. מפגש דו סטרי. אומר כאן הרב, על ידי התחלפות המעמדים הנאצלים. מה זה התחלפות? ואת כל אחד מקבל מהשני. אומרת, נראה איך זה עובד. כן? כל אחד, כל נקודה שבלעדיה אי אפשר, כן? יש כאן איזה תהליך של התחברות שכל אחד נותן לשני. מהי הנתינה? הרב הסביר בהמשך. אומר כאן הרב, על ידי משה שקיבל את הערת הציור ומסרה לישראל כפי כוחם. אז מה משה נתן לנו? את הערת הציור, מה הכוונה? מהי האמת בשיא המתעתה? בלי זיופים. אצל משה אין זיופים. האמת באופן הכי מדויק, בלי ויתורים ובלי זיופים. אבל מה התפקיד של עם ישראל? האם ישראל רק פסיבי במתן תורה? שאלה. האם יש כאן רק פסיביות במתן תורה של עם ישראל? הוא אומר כאן הרב, וקיבל, שימו לב, שקיבל את הערת הציור ומסרה לישראל לפי כוח ציורם, וקיבל את התמצית השאיפתית ממי? מי קיבל? סתכלו בפנים. מי קיבל? משה. ממי משה קיבל? מעם ישראל. מעם ישראל. כאילו משה חסר לו משהו. לא, כן, נגיד זה בעדינות, כן? במשה מרוב מעלתו, כן? מרוב מעלתו, זה לא הופיע בתור שאיפה אישית, כי אין לו אישיות. משה רבנו, היה משה ענה מכל האדם אשר על פני האדמה. למשה אין לו שום שאיפה. אפילו לא שאיפה של קודש. אני, משה, לגמרי, אני מבחינתי עושה רצון השם. אין לו שום דבר פרטי כאן. אין לו שום, כל כולו כלל, כל כולו ענווה. אומר כאן הרב, אבל דווקא זה שעם ישראל נשאר במדרגה של, מדרגה הייתי קורא לזה נמוכה, זה שעם ישראל נשאר מחוץ, מתחת להר, זה דווקא אפשר את מתן תורה. למה? כי כשעם ישראל לא עלה להר, יש כאן הצלה גדולה. מה הצלה בזה? שהם נשארו באותו מעמד, בשיא הטבעיות. הם לא איבדו את הטבע הרוחני שלהם, את רצון החיים שלהם, כן? הם לא הגיעו להרגשה כזו, עזוב מה אני רוצה. מה זה משנה מה אני רוצה? יש את הקדוש ברוך הוא בעולם, כן? לא, הם עדיין נשארו, כשהם נשארו מתחת להר, מה המשמעות שנשארו מתחת להר? הם עדיין נמצאים במציאות חיים הטבעית, הטבעית הרוחנית שלהם. אומר כאן הרב, במצב כזה, וקיבל את התמצית השאיפתית, והרים אותה לפי כוח הכמוס בה, שהיא אז נמצאת מתאימה אל הציור האלוקי. כלומר, באמת, הייתי אומר, יש כאן דו סטריות בנקודה הזו. משה קיבל מעם ישראל את מה? את השאיפה הטבעית לקדושה. אומר כאן הרב, וזה הגובה העליון שבמבוקש ההדרכה התורית, בא להוציא לפועל בחיים ובעולם את תעודתו, בשורה, כן? בעמודה השנייה. את תעודתו על ידי הגבלה המדויקת, שהיא, שימו לב, מעמדת את החיים מול מה? מול האלוקים בכל דרישותיהם, ומפנה את כל תנועתיהם וערכם העצמי אל המגמתיות האלוקית העליונה. בשפה פשוטה, כן, יש כאן מילים קשות, אבל זה פשוט מאוד. כלומר, זה שעם ישראל לא עלו להר, זאת אומרת שההרגשה, המעמד הזה, הם לא היו בהרגשה של התפרקות מהמציאות הטבעית שלהם, מהמציאות הטבעית הרוחנית שלהם. אדרבה, הם היו בשיא העוצמה, הם היו בשיא השאיפות, כן? וזה מה שאפשר לעם ישראל, זה מה שאפשר לעם ישראל לקבל תורה ולקלוט את התורה וליישם אותה. כי אני לא מקיים תורה רק בגלל שזה אמת. אני מקיים את התורה בגלל שזה הטבע שלי. וכל הזמן עם ישראל שמר על הטבעיות הזאת, משך כל מתן תורה. הטבעיות נשמרת. אומר כאן הרב, זה בדיוק הפסוקים. זה בדיוק הפסוקים שדיברנו עליהם. אומר כאן הרב ככה. שורה חמישית, שורה שישית, נראה כמה שורות. לא כמו החלישות הרוחנית, שאינה כי היא מבטאה או מציירת, שימו לב, יש מצב של חלישות רוחנית. מה זה חלישות רוחנית? חלישות רוחנית, כוונה דבר כזה. אני יודע מה היא האמת, אבל זה לא בתוכי. אתה רק מצייר מה האמת, אבל זה לא בפנים. אומר כאן הרב, שזהו אות על חלישות החיים ודלדול האמת שמבוקש המגמתי. לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. הרב מתכוון לומר שבעם ישראל האמת היא לא רק חיצונית, אלא היא מכילה את כל הטבע שלהם, את כל החיים שלהם. השאיפה, אומר כאן הרב, השאיפה ברורה היא, שאיפה של עם ישראל היא בשיא העוצמה שלה, ומקושרת עם החיים המעשיים. מה הכוונה? מקושרת עם הנושאים החיים, כלומר, אצל עם ישראל, זה שהוא שואף לקדושה, וזה שהוא שואף לחיים, שואף לחיים בריאים, לחיי חומר בריאים, לחיי כלכלה בריאים, זה אותו שאיפה. זה שאדם רוצה לחיות, וזה שאדם רוצה לקיים מצוות, אומר הרב קוק כאן, זה אותו דבר. עוד פעם, זה שאני רוצה לחיות, זה שאני רוצה לקיים מצוות, בעצם זה אותו שאיפה. זה אותו שאיפה לטוב. זה אותו שאיפה ממש. וממילא, אם אני מאבד את השאיפה שלי לחיים, ואני מאבד את השאיפה שלי, הרוחנית שלי, אז כל קיום המצוות שלי הוא מזויף, כן? הוא בלי אותה עוצמה, נהיה חלישות רוח. אומר כאן הרב, זאתי, אני מדלג כמה שורות, זאתי מצוות הגבלה שממרום החביון ירדה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה? מסביר כאן הרב, זה הפסוקים. ונתקשרה עם החיים באמירת משה לישראל בתור ציור מגמתי שחדר אל רוחם. כלומר, יש כאן אמירות משני הכיוונים. כן, כאן הרב קוק חוזר למה שראינו בגמרא במסכת שבת. גם אחרי הצטמצמו לפי תוכן החיים שלהם. לעומת זה, מה אמרו ישראל למשה? בהביעם את עיווי נשמתם. מה זה עיווי? מה זה עיווי נשמתם? צמאון. אנחנו רוצים להישאר בשיא הטבעיות שלנו. לאותה השקיקה המגמתית, ומה השיב משה לפני הגבורה? אומר כאן הרב, הגבורה האלוקית שאין מעצור יכולת לפניה, היא מוציאה אל הפועל את ההתגלמות של התשוקה הפנימית הנהדרה בקודש, אשר בנשמתם של ישראל. כלומר, כשאנחנו מקיימים, כשמתן תורה לא מוציא לפועל את רצון השם, אלא מתן תורה מוציא לפועל את הטבע הפנימי. סיכום, שאלנו שאלה, למה התורה מדגישה? למה התורה חוזרת מדגישה את הנושא של מצוות הגבלה? הלוך וחזור, זה שאלה אחת. ולמה, הדבר הזה צריך לצאת, צריך להיות גם שבני ישראל מקבלים על עצמם? למה זה צריך להיות אקטיבי? אז ראינו שני פירושים. השם ישמואל מה אומר? שהמצוות ההגבלה, מה עניינה? לא להתפרץ. הרב קוק אומר כמעט הפוך. מצוות ההגבלה, לשמור על עם ישראל שלא יאבדו את השאיפות האנושיות שלהם. יקבלו את התורה באותו מצב שהם בשיא השאיפות, בשיא הטבעיות שלהם. לא יאבדו את הנקודה הטבעית שלהם. ואיפה זה רמוז? בזה שבני ישראל אומרים למשה. כן? יש כאן נקודה עקרונית, עם אלה, כן, זו הדרכה של תורה, וזה יוצא לפועל, זה לא יפקע במתן תורה. כשלומדים תורה, צריכים להיות בשיא הטבעיות. אם אדם מאמד, את הטבעיות שלהם בלימוד תורה, כן, אז זה לקח לכל החיים. כן? כמו שקיבלנו תורה, במצב כזה של לומדים תורה, אבל נמצאים באותה עמדה טבעית, אותה עמדה טבעית צריכה להיות לנו כל השנה בקיום בלימוד התורה. בעזרת השם שנזכה ללמוד, לקבל תורה, בעזרת השם.